היינו בעצם בסוף הפעם הקודמת ניסיתי קצת להגדיר שמאל וימין, או ללכת לקראת הגדרה של שמאל וימין, ותוך כדי זה חשבתי שאולי נדבר בכלל על הגדרות, חשיבות של הגדרה, מה זאת הגדרה, בעיות להגדיר דברים. כששמאל וימין זאת הדוגמה הראשונה שאפשר אולי לטפל בה, אבל היא דוגמה קשה. היא דוגמה קשה, ולכן, זאת אומרת, אם הייתי להתחיל סדרה על הגדרות, לא הייתי מתחיל ממנה. כי זה מאתגר לו באופן מאוד לא פשוט את היכולת להגדיר את המושגים האלה באופן חד. הזכרתי, אני חושב, את הספר של זיסר ועוד מישהו, אני כבר לא זוכר, על שמאל וימין, על שם מדע המדינה, מבר אילן, אולי אלינגר, לא זוכר כבר, זיסר ועוד מישהו, שמנסים להגדיר, לא להגדיר, לתאר את התופעות האלה של שמאל וימין לאורך ההיסטוריה הקצרה שהן קיימות, ומתברר שזה עבר כל כך הרבה שינויים והיפוכים, שבעצם הטענה שלהם זה שהמושגים האלה די ריקים מתוכן. הם שאריות היסטוריות של מושגים שפעם היו אולי יותר מובחנים, אבל היום זה כבר לגמרי מעורבב. בעיניי זה... הספר הזה הוא דוגמה, אולי פעם אני אביא אותו כדי קצת לעקוב אחריו, כי הוא דוגמה לדעתי לקשל של מדעי הרוח והחברה. זאת אומרת, לא עושים עבודה רצינית. והזכרתי גם עוד ספר בעבר, אני לא זוכר אם הפעם, הזכרתי ספר של גדעון אפרת, שמנסה להגדיר מה זאת אומנות, וגם שם הוא מראה שבעצם זה מושג לא ניתן להגדרה, הוא עשיר מורכב מדי, לא ברור. הוא אומר בסופו של דבר, הוא מציע הגדרה אחרי הגדרה, כל פרק מוקדש להצעה אחרת, הוא שולל את ההגדרות השונות פשוט דרך דוגמאות, הוא מנסה להביא דוגמאות מתולדות האומנות, של יצירות שאף אחד לא מתווכח עליהן שהן אומנות, אבל הן לא עומדות בהגדרה המוצעת. ואז בדרך האלימינציה, בסופו של דבר הוא עושה אלימינציה לכל ההצעות. והוא נשאר עם כלום, וזה ביטוי נהדר לדרך החשיבה הפוסט-מודרנית, שהפרק האחרון של הספר, בעצם המסקנה שלו היא שהאומנות זה מה שמוצג במוזיאון. במילים אחרות אין הגדרה, אוקיי? וזה, במובן מסוים, זה מאוד מקביל למהלך שעושים זיסר והשני, אני לא זוכר מי, בספר שלהם על ימין ושמאל. גם שם הם מנסים להציע כל מיני אפיונים, ובכל מקום זה פתאום מתהפך ומשתנה ומתערבב, ואין, אז בעצם המסקנה היא שאין דבר כזה שמאל וימין. זה מושגים שיש להם שימושים משתנים ולא מוגדרים ועמומים, ובקיצור לא באמת מושגים שאפשר, שמותר להשתמש בהם אם אתה רוצה להיות זהיר. והזכרתי דוגמה שלישית שקשורה קצת לעניין של האומנות, אבל זו דוגמה של שירה. המושג שירה בעצמו גם סובל מאותה מורכבות / עמימות, ולכן כמו שהזכרתי פעם שהייתי צריך לדבר על שירה, וחיפשתי את הערך שירה באנציקלופדיה העברית כדי לראות על מה מדובר, והתברר לי שאין ערך כזה, ואז ככה נורא התרגזתי, או עוד יותר התרגזתי, כבר בין כה וכה הייתי מרוגז על מדעי הרוח, מה הבטלנים האלה עושים, זאת אומרת, הגיע הזמן שיעשו גם משהו למשכורת שהם מקבלים, לפחות שיגדירו את התחום שבו הם לא יודעים לעסוק.
יש,
כן. אבל בתוכו יש איזושהי הגדרה, אבל יש איזשהו ניסיון להתייחס קצת לשיר. אני ניסיתי להגדיר, כן, בצורה יותר סיסטמטית. זאת תהיה אחת הדוגמאות שאני אנסה לדבר עליהן.
זה לא בעיה להגדיר בכלל. כמו שהגמרא שאז הרב הביא, ברגע שאתה רוצה להגדיר, זה כמו לעשות כלל. ובמציאות אין כללים.
אוקיי.
ואם אין כללים, אז אין הגדרות.
אותה חשיבה, זאת אומרת, אותה חשיבה. יש, הזכרתי אולי גם פעם, זה בהזדמנויות שונות נדמה לי, את הספר של פירסיג, זן ואומנות החזקת האופנוע, היה ספר פולחן לפני, לא יודע, כשהייתי בצבא. אז שם יש איזה מרצה לרטוריקה בשם פיידרוס, שהוא עושה מסע אופנוע לאורך ארצות הברית עם הבן שלו, ובעצם זה איזשהו מרדף אחרי הגדרת המושג איכות. מנסה להגדיר איך לשפוט חיבורים של סטודנטים שלו, ולפי מה הוא קובע שזה חיבור טוב וזה חיבור בינוני וזה חיבור גרוע, איך משקללים ערך של חיבור. אז בשביל זה צריך להגדיר את המושג איכות בהקשר של חיבור, אבל באופן כללי יותר. ויש לו שם כל מיני מסות פילוסופיות תוך כדי זה, אבל יש ספר מאוד מעניין. ובאיזשהו שלב בספר, האמת שאחרי זה דבדפתי ועשיתי לחפש איפה זה, כי אני משתמש בזה מדי פעם כדוגמה ולא מצאתי, אני צריך פעם אחת לעשות את זה בצורה קצת יותר מסודרת. הוא מגיע לאיזושהי תובנה שהיוונים הרשעים דפקו לנו את המוח. למה? כי הם הרגילו אותנו לחשוב שאם דבר מסוים אין לו הגדרה אז הוא לא קיים, או לכל דבר שקיים צריכה להיות הגדרה, וזה לא נכון. עוד פעם, אני אומר, זה אותו מהלך, אני פשוט מביא את זה מכל מיני מקומות. וזה לא נכון, בעצם אין הגדרה למושג איכות. אבל זה כמובן מעורר את השאלה, אז גם אין לו משמעות, או שזה רק בעיה טכנית שאי אפשר להגדיר את זה? זה חוסר יכולת שלנו, או יש משהו במושג עצמו שהוא באמת לא מושג אחד? לא שאנחנו לא מצליחים ללכוד את המהות שלו, אלא באמת אין דבר כזה, זה סתם, זה שימושים מתחלפים, כמו הצבע החום, כן? זה לפי ההקשר. זאת אומרת, זה לא, זה בכלל, אין משמעות. לא שאנחנו במרדף עבוד כי אנחנו לא מצליחים, כי אין לנו את היכולות לעשות את זה. אלא אין יכולות כאלה, אי אפשר לעשות את זה. אין הגדרה. את זה קשה לקבל. הפוסט-מודרנים רוצים לטעון את הטענה הזאת, או הפלג הקיצוני שבהם, המחבלים. הטענה הזאת בעצם אומרת שאנחנו משתמשים פה במושג שלא קיים. לא שאנחנו לא יודעים להגדיר אותו, זה שונה לגמרי. אז יש מצב שבו אני אומר, תראו, יש לי תחושה מה זה המושג הזה, שנייה אחת, יש לי תחושה מה זה המושג הזה, לא יודע לרוקן אותה או להוריק אותה לתוך כלים מאורגנים, שיטתיים. לא יודע להציג את זה בצורה סגורה, ברורה, על פני, טוב, מספר סופי של משפטים, מספר קטן של משפטים. בסדר, זה חוסר יכולת טכני, אבל המושג בעצמו יש לו משמעות, שאני משתמש בו, אני מבין על מה אני מדבר, וגם השומעים כתקוותי מבינים על מה אני מדבר. זאת טענה יותר מתונה. זאת אומרת, הטענה הפוסט-מודרנית אומרת שיש לי תחושה, רק אני לא יודע לתרגם אותה למילים, אלא אין דבר כזה, זה סתם, זה הזיה סובייקטיבית. אין דבר כזה. אוקיי? זו טענה הרבה יותר חזקה. וכל הדוגמאות האלה שהבאתי קודם, לפחות הריח שעולה מהם, אני לא בטוח אגב שתמיד המחברים מתכוונים לזה. אבל לפעמים כן, והפוסט-מודרנים בכל מקרה, הם תמיד לוקחים את זה עד הסוף, הופכים את זה לאידיאולוגיה, אין דבר כזה, לא שאנחנו לא יודעים לעשות. אין דבר כזה, סתם, זה הזיות. כן.
אני חושב שלפני שאתה לוקח מושגים קשים להגדרה, כמו שמאל, ימין ושירה, עצם הניסיון להגדיר דברים, מה זה בעצם לעשות הגדרה? זה לבצע סוג של הטלה מקבוצה מאוד גדולה של אובייקטים שקיימים בעולם לתוך מערכת הרבה יותר מצומצמת, שזה העולם המושגי שלנו. כך למשל את המושג כיסא. טריוויאלי, לכאורה. לא. יש בעולם עשרות מיליונים של כיסאות, אביזרים המשמשים לישיבה, ועל חלקם תהיה מחלוקת אם זה כיסא או לא כיסא. כאלה שרגל אחת בשיפוע וצבע מוזר, כיסא, לא כיסא. בשוליים של הדברים יהיו מחלוקות.
לא, אבל זה בדיוק, אני אגיע גם לבעיות האלה, לבעיות של העמימות.
אז זה פשוט מקרה שהיכולת, השוליים מאוד רחבים.
לא, זה דוגמה נוספת, אבל שם, בוא נגיד, לגבי כיסא, אני בספק אם מישהו יגיד שאין בכלל. תגיד, תראה, כמו שאתה אומר, יש שוליים. אבל בבסיס אני יכול להגדיר מה זה כיסא. אביזר שמשמש לישיבה של אדם בודד, נגיד, או מין משהו כזה. עכשיו בסדר, יש דברים שיאתגרו קצת את ההגדרה הזאת, אבל נדמה לי שיש ליבה די ברורה שכן מקיימת אותה. ומסביב יש תמיד, העולם שלנו מסובך, יש תמיד שוליים. זה עוד יחסית מקרה קל, ואני אטפל גם, זאת אומרת, אני אנסה לגעת גם בדוגמאות כאלה. זאת אומרת, הדוגמאות של פרדוקס הערימה, כן, איפה זה עוצר, מטמורפוזות מושגיות וכל מיני דברים כאלה. אבל אני מדבר עוד לפני המטמורפוזות. מטמורפוזות זה יחסית קל, כי יש הגדרה ברורה, ויש לה לאט לאט, אתה יכול לרכך קצת, או להרחיב קצת את המשמעות, או ללכת בין שני כתבים ולעשות אינטרפולציה ביניהם, ולהגדיר, כן, סכומים במשקלים שונים של שני הכתבים האלה. אפשר לייצר מטמורפוזות כאלה, אבל בבסיס יש הגדרות. פה מושגים יותר מורכבים או יותר רב-ממדיים, זה לא סתם שניים שאתה רץ ביניהם, אלא מין משהו שיותר מבוזר, אז שם זה מאתגר אותנו ברמה הרבה יותר עקרונית. זאת אומרת, בשאלה האם בכלל באמת יש דבר כזה, לא רק השאלה האם אני יודע להגדיר והאם זה יתאים גם למושגי הקצה. פה אין מושג שהוא ליבה לפני הקצה. השאלה היא מה בכלל המושג הבסיסי. ואגב, באמת, וזו אחת המטרות שלי לנסות, לנסות ולהדגים או להראות שהדרך לטפל במושגים מורכבים כאלה כרוכה בפעולה שהרבה התייחסו אליה כסוג של ספקולציה, ואני רואה אותה כסוג של, של, של תצפית, אובזרבציה, מה שנראה. זאת אומרת, זה, זה לא ספקולציה, אלא זה ניסיון להבחין בין עיקר לתפל. עכשיו, אני לא יודע להגדיר למה זה עיקר וזה תפל. אני בחרתי לזרוק אלמנטים מסוימים כדי להישאר עם הגדרה חדה, ואז להכניס אותה באיזה צורה, אני אראה את זה בדוגמאות, אבל אני מנסה רק להסביר את הנושא. והשאלה, כולם ישאלו אותי, רגע, למה החלטת שאלה הדברים העיקריים ואלה שוליים? יכולתי באותה מידה להחליט שמה שאתה קורא שוליים זאת הליבה, והליבה זאת השוליים. מי קובע? אוקיי? עכשיו, אין לי כל כך דרך להסביר את זה, אבל יש לי תחושה שמה שאני אומר פה הוא לא סובייקטיבי, אלא עליתי על נקודה שהיא נקודה אמיתית, ועובדה היא שיש אנשים שהם טובים בהגדרות ויש אנשים שפחות טובים בהגדרות. וכשאנשים שטובים בהגדרות מציעים לך הגדרה למושג שהתקשית בו, אתה מבין שהם עשו את זה טוב. זאת אומרת, למרות שאתה לא יבוא הסקפטיקן ויגיד, מי אמר, יכולתי להגדיר גם הגדרה אחרת והיא מתאימה לחלק אחר מהקבוצה של, של הכיסאות, נדבר על הכיסאות או השירה או לא משנה מה, ואני רואה את זה כליבה ואת השאר כפריפריה. אין לי דרך להגיד לו למה הוא טועה. אני לא יודע, במובן הזה זה חוסר, אני רוצה לטעון שלפעמים יש חוסר יכולת טכני, אני מוכן לקבל את זה שיש חוסר יכולת טכני. קשה לי לקבל את זה שאין בכלל הגדרה, זאת אומרת ש... ולכן אני אומר שאם מישהו יותר טוב ברמה הטכנית, והוא יצליח לנסות ולהציע לי הגדרה, אני אמצא את עצמי מסכים הרבה פעמים. וזאת אינדיקציה מבחינתי לזה שהבעיה היא יותר בטכניקה מאשר, מאשר במהות. עכשיו, אני לא יודע איך להוכיח את זה, אני אנסה להדגים את זה. פשוט על כל מיני דוגמאות, דוגמאות שהזכרתי קודם, אני אנסה לעבוד עליהם ולנסות להציע הגדרה. ימין ושמאל זו דוגמה טובה לעניין הזה. כי ימין ושמאל זה באמת איזשהו צמד מושגים שנבדלים זה מזה בהמון אספקטים. ובמקומות שונים אולי לפעמים זה גם משתנה קצת, יש קשר מסוים, תחושה שיש קשר, אבל כשאתה מנסה לשים תפור את זה לשחור לבן, להגדיר מה יהיה נייר הלקמוס, כשאתה עונה כן אתה ימני, כשאתה עונה שמאל אתה שמאלני, קשה מאוד. או מה יהיה ההבדל, כן דיברנו פעם על ציוני דתי מול חרדי, זה נראה לי חורה, שני מושגים ברורים, יש הבדל, הכל בסדר. כשתנסה להגדיר מה נייר הלקמוס יהיה מאוד קשה. אולי, לא יודע, פרקי תהילים פעם בשנה, שאומרים ביום העצמאות, אתה מבין, זה הגדרות שלא באמת ממצות את המושג. זה אולי סימפטום, אבל זה לא באמת ממצה את המושג. וכשמנסים להגדיר את המושג עצמו, אז כמעט כל מאפיין שתעלו פה, גם על זה דיברתי פעם, כמעט כל מאפיין שתעלו פה, הוא לא באמת מאפיין מחייב. זאת אומרת, המאפיין הזה כמאפיין של דתיים יכול להופיע גם של חרדים, או להפך. ועדיין הם יוגדרו כחרדים והם כציונים דתיים. אוסף המאפיינים מגדיר טוב יותר את הקבוצה, אבל כל אחד מהמאפיינים הוא לא דווקני. אז זה מבלבל. אז במקרים רבים אתה צריך, וזה כמה טכניקות, איך להגיע להגדרה. אתה יכול להגיד שכל מאפיין לחוד הוא באמת לא הכרחי, אבל האוסף מגדיר אחד ערכית. זה גם הגדרה. מי שמקיים את הדרישות מא' עד ת' הוא ציוני דתי. עכשיו, יכול להיות שא', ב', ג' וז' יופיע גם אצל איזה חרדי אחד, אבל הוא לא מקיים את כל התשע. אז לכן הוא לא ציוני דתי. אפשר להציע גם הגדרה כזאת, זאת הגדרה מורכבת, אבל לא חייב להיות, קצת קשור למה שדיברנו בפעם, בסדרה הקודמת, על דברים שמופיעים ברמה של הקולקטיב ולא מופיעים ברמה של הפרטים. את כל אחד מהתשעה פרטים האלה יכול להופיע גם אצל חרדים, אבל המכלול מגדיר את זה בצורה חדה. או חד משמעית, או כמעט חד משמעית. זה אפשרות אחת. זאת אומרת, לנסות ולאסוף, אגב, ברפואה, או עוד יותר בפסיכיאטריה, וגם ברפואה פיזית, משתמשים בסוג כזה של דברים, אבל שם עושים את זה בצורה עוד יותר מתוחכמת, או להפך, או פחות מתוחכמת.
הרב נתן דוגמה, אלן בבית קברות ומקרי הבגדה.
אוקיי, כן, אז בדיוק, זה הגמרה עושה, אבל פסיכיאטרים מודרניים עושים אותו דבר. כשאתה רוצה לאפיין סימפטום פסיכיאטרי כלשהו שהוא מסובך, אז אתה צריך לקיים שלושה מתוך חמישה מאפיינים. לא משנה איזה שלושה. ואז ההגדרה היא שאתה חולה ב, לא יודע, פרנויה סכיזואידית, אני יודע כל השמות שלהם. אז, או לא יודע מה, שבעה מעשרה, לא משנה מה, יש איזשהו תקן של אגודת הפסיכיאטרים, בדרך כלל האמריקאית, שהם קובעים הכל הרי, יש איזשהו תקן כמה מתוך כמה אתה צריך לקיים. זה מעורר חשד כבד, הדבר הזה. יש באמת מושג כזו, זה סתם הגדרה לצורך לא יודע מה, השיח או לא יודע בדיוק מה. הטענה היא שאם אתה אמור לטפל בדבר הזה באיזושהי צורה, זה אמור לשקף מושג שבאמת קיים, את אחרת זה סתם. אבל מצד שני, לא הבנתי, אז אם המושג קיים, אז מה ההגדרה שלו?
עמותה כזאת צריכה לתת גושפנקה חוקית לאלפי מטפלים להשפיע
ולטפל. מסביר הסברים פסיכות, פוסט מודרניים.
גם יהיה משפטי, אותו בעל מקצוע בא לבית משפט.
לא, אני מבין, אתה מסביר את הצורך בדבר. אבל אני שואל את ההצדקה, לא את הצורך.
פרקטית.
יש בעולם המשפטים, יש משהו, לא, הצדקת הצורך והצדקת הערך.
הצידוק.
לא יודע, יש את הצדקת המשהו, יש כל מיני כאלה. לא הצדקת. הגנת הצורך. הגנת הצורך.
יש את ההגנה. אתה מוכרח להגיד הגנה עצמית, זה כאילו צורך.
כן.
צידוק זה שאתה צודק שעשית את הדבר הזה.
כן. לא, אז הנה, אז מה שעידו אמר כאן, זה הגנת הצורך. הוא בעצם הסביר למה אגודה של פסיכיאטרים חייבת, היא צריכה להציע הגדרות, אחרת אגודה למה אתם? זאת אומרת, איזה מעמד יש לכם? איך אתם יכולים לתת רישיון להוא לעסוק, ההוא לא לעסוק? אני שואל מה הצדקת הערך, או מה איך זה נקרא השני, אני לא זוכר. הצידוק, לא מה הגנת הצורך, אלא מה הצידוק, האם באמת זה משקף משהו אמיתי? זאת השאלה הפילוסופית המעניינת. אני מבין למה צריכים, אבל מה אני אשם שהם צריכים? דיברנו קצת על ההומוסקסואליות, גם כן פעם, אני חושב, אז שמצטטים כל הזמן שאגודת הפסיכיאטרים בארצות הברית בשנות ה-70 כבר הוציאה את ההומוסקסואליות מה-DSM. זה תמיד מצחיק אותי מחדש העניין הזה. מי סמם? בתור מה הם הוציאו את זה מה-DSM? לפי מה הם קבעו את זה? מה זה? איזה ממצאים מדעיים חדשים שהם גילו? ברור שזה תהליך חברתי, ערכי, אידיאולוגי, הם החליטו שזה לגיטימי. בסדר, זכותם, אבל בתור פסיכיאטרים אין להם שום ערך מוסף בעניין הזה לעומת הדיוט. הם יכולים בתור פסיכיאטרים להגיד מה השורש של הסימפטום הזה, של העם.
לא, לא שזה לא לגיטימי, שזה לא מחלת נפש. כן.
אי אפשר לקבוע שזה לא מחלת נפש.
לא.
אין דרך מקצועית לקבוע אם משהו הוא מחלת נפש או לא.
פסיכיאטר אמריקאי שישפז הומוסקסואל.
אתה עוד פעם חוזר לצורך.
יעבור על החוק.
זה בדיוק, אתה חוזר לצורך, אני שואל על הצדקה, על הצידוק.
אבל בלי קשר לעניין המשפטי, DSM זה הגדרה של נגיד מחלות נפש.
ברור, אבל איך אתה מגדיר מה מחלה? איך אתה מגדיר מה זאת מחלה? סטייה מהנורמה? להיות גבוה זה מחלה? אני מודאג.
אז אני
מתייחס
להגדרת מחלה.
בסדר, אני לא מאמין. לא, אני
לא מאמין.
לא, אני טוען שההגדרה של מחלה זאת הגדרה אידיאולוגית, לא הגדרה מקצועית. אני טוען שכל עוד האמינו שההומוסקסואליות היא פסולה, ערכית, אידיאולוגית, אז זה הוגדר כמחלה. עד היום זה ככה. אלה שאומרים זאת מחלה זה אלה שבעצם טוענים שהדבר הזה הוא לא בסדר. אוקיי? ואלה שאומרים זה לא מחלה אומרים שזה בסדר. אבל הם לא אומרים שזה בסדר כי זה לא מחלה. הם אומרים שזה לא מחלה, כי הם חושבים שזה בסדר. זה עובד הפוך. אף אחד לא יודע מה שורשה של ההומוסקסואליות. דיברתי עם אנשים שקצת מתמצאים, אמרו לי, אין היום הסכמה ברורה מה השורש של זה, מאיפה זה בא, בטח לא בטיפולים, אם בכלל אפשר, אם כי מתגבשת קצת הסכמה, אני חושב שגם היא אידיאולוגית קצת, אבל אין על זה הסכמה. אז מה זה שונה מקלפטומניה? כי ברור לנו שגניבה זה דבר רע. זה לכולם ברור, בינתיים על זה אף אחד עוד לא מערער. אז קלפטומניה זה כן בתוך ה-DSM. אבל הומוסקסואליות לא. למה לא? כי בשנות ה-70 גילו את הגן שאחראי על הומוסקסואליות, לא גילו כלום. אלא בשנות ה-70 התגבשה התפיסה האידיאולוגית שאומרת שהומוסקסואליות זה לגיטימי, ברמה הערכית. זה לא קשור בכלל לשאלות מקצועיות. וזה בסדר, חברה יכולה להגדיר את זה, אין לי שום בעיה עם זה, זה לא ביקורת.
אני שוכח ספר בהשאלה ושוכח להחזיר אותו,
נחשב
ממש גנב, חולה,
קלפטומניה,
נחשב
לטומניה,
או שזה הגדרה של מחלת נפש. לא יודע, אבל מה זה משנה?
לא, כי זאת הדוגמה
שנתת לעניין. מה זה
משנה?
אז תן לי את השורש, מה השורש?
טוב, תראה, אני יכול לומר,
למה דיכאון זה מחלה?
אבל אין ספק שיש דברים או תכונות שליליות ושונות מהרגיל שלא הופכות את האדם בגללם לחולה נפש.
לא, אין ספק. אתה החלטת, למה אין ספק? מה ההגדרה של מחלה? אני שואל, זה בדיוק, לכן אני מביא את הדוגמה הזאת כאן. מה ההגדרה של המושג מחלה? תן לי הגדרה, מקצועית, אתה איש מקצוע? תגיד לי בבקשה לפי איזה קריטריון אתה קובע. לפי איזה קריטריון כתבת את ה-DSM? היום, עידו יגיד לי, מה הבעיה? לפי ה-DSM אני קובע. אני שואל, אבל איך כתבו את ה-DSM? את איך הם קברו מה יהיה כתוב שם? זאת קביעה אידיאולוגית, אין לה שום קשר לעולם המקצועי. בעולם המקצועי אפשר להגיד, אני אומר, מה נכנס ומה לא נכנס? איך מטפלים? מה גורם לזה? אלה שאלות מדעיות. אלה שאלות ש... או שיודעים עליהם את התשובה או שלא, אבל אלה שאלות שהמנדט הוא מנדט מקצועי לענות עליהם. כי זאת שאלה פשוטה, אתה יכול להעמיד את זה למבחן אמפירי, אתה יכול לראות אם אני מטפל ככה זה עבר או לא עבר, או אני בודק מאיפה זה בא, אז אני רואה למי שיש את התוצאה, את התופעה הזאת, אז זה קורה אצלו, ולמי שלא לא. מה? אבל הטיפול, אני אומר, אם אני לא רוצה טיפול, אז אני לא חולה. אז אין בעיה, גם גבוה זה מחלה, באמצעות טיפול, אפשר לקצץ את הרגליים, בסדום.
תגיד גם שתרופה לזה.
לא, לתרופה יש הגדרה, זה בדיוק מה שאני אומר. תרופה זה משהו שמשנה את מצבך ממה שאתה לא אוהב למה שאתה כן אוהב. זה הכל, זה תרופה. אין שום הגדרה למושג תרופה גם באותו מובן שאני מדבר עליו כאן. ודאי, יש הגדרה, וזה כן מדעי. אני לא כופר במדעיותו של התחום, אני כופר חלקית בפסיכיאטריה. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, יש שם חלקים מדעיים. חלק לא גדול כל כך, אבל יש חלקים מדעיים. אבל החלקים האלה זה לא ההגדרה של מה זאת מחלה ומה לא. אלא זה השאלה, מה המקורה של המחלה, איך מטפלים בה, זה חלקים מדעיים. זה כמובן שאלה של ידע, אתה יכול לבדוק את זה, אתה יכול לעשות ניסוי, זה עומד למבחן אמפירי. אבל ההגדרה, תסביר לי לפי איזה קריטריון אתה קובע מה זאת מחלה ומה לא מחלה. מה, אם יש איזה שורש אורגני זה מחלה? אני שמעתי הרבה אנשים שאומרים להפר, בגלל שיש שורש אורגני לא הומוסקסואליות, לכן זה לא מחלה. כי זה טבעי, זה ככה בן אדם, מה אתה רוצה? נו, ואם יגלו שורש אורגני לקלפטומניה, זה יישאר מחלה או לא מחלה? ודאי שכן, למה? כי אנחנו לא אוהבים קלפטומניה, גניבה זה רע. דיבר?
אתה מסכים שיש הבחנה בין מחלות נפש למחלות אחרות? או שזה גם לא? או שזה גם מחלה, זה
בין תופעות נפשיות לתופעות. מחלות זה אי אפשר להגדיר בכלל. יש הבדל בין תופעות נפשיות...
מחלת לב.
כן. גם לא מחלה.
מה?
זה גם לא מחלה. אי אפשר להגדיר מחלה גם בתחום הפיזי.
זהו.
רק אתה לא רוצה למות. מי שלא רוצה למות, לא רוצה להיות חולה לב. אתה מחליט ערכית שאתה רוצה לחיות. אז כל דבר שמפריע לך לחיות מוגדר אצלך כמחלה. אבל אם יש מישהו שירצה למות, אז הוא לא חולה מבחינתו, הוא מחלת לב זה בסדר, הוא רוצה למות. כמובן, בדרך כלל אנחנו רוצים לחיות, אז פה אנחנו מדלגים על השלב הסובייקטיבי כי כולנו מסכימים עליו. אבל זה לא אומר שאין פה, שהכל מקצועי. אתה צריך להציב בפני הרופא כדי שהוא יגדיר אם אתה חולה או לא, אתה צריך להציב בפניו מה אתה רוצה. הוא לא יכול להגדיר אותך כחולה לפני שאתה אומר לו מצא. אם אתה אומר לו, תראה דוקטור, אני רוצה לחיות, אני רוצה להרגיש טוב, לא רוצה שיכאב לי. בסדר גמור. עכשיו הוא נכנס לפעולה. עכשיו הוא איש מקצוע, הוא יכול לקבוע מה מכאיב, מה לא מכאיב, איך מטפלים במה שמכאיב, או איך מטפלים במה שמאיים עליי להמית אותי.
למה קשה לי להגדיר דלקת ריאות? הריאות שלי הם לא במצב רגיל. יש לי כתוצאה מזה חום. נגיד אם אני לא...
זאת שאלה מקצועית גריידה. זה בדיוק הנקודה.
אבל להגדיר שדלקת ריאות זה מחלה.
בדיוק. זה מה שאתה אומר, זה קושי מקצועי. לא, יש קושי קשה להגדיר רפואית דלקת ריאות. אבל אני אומר, זה קושי מקצועי. כיוון שהוא שואל את עצמו באמת, מה זה המושג הזה שאם תיקח אנטיביוטיקה הוא יטפל בו? אתה מבין? זאת שאלה מקצועית לגמרי. ואת זה קשה להגדיר, זו בעיה רפואית, עוד לא יודעים מספיק בשביל להגדיר. אני לא מדבר על הסוג הזה של הבעיות. אני מדבר על השאלה, הבחנת, זה מה שאנחנו קוראים דלקת ריאות. עכשיו אני שואל, האם צריך להכניס את זה לרשימת המחלות? אני לא יודע, אם אני רוצה להיות עם דלקת ריאות, אז זה לא מחלה, אז טוב לי עם זה. כמו שההומוסקסואל, זה היה מחלה עד שנות ה-70, אחרי שנות ה-70 טוב לי עם זה, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה. אז יפסיק להיות מחלה. ובצדק אגב, זה לא ביקורת מה שאני אומר עכשיו. הביקורת שלי היא ביקורת על הצד ההפוך, על אלה שמנסים להפוך את זה לטענה מקצועית. שים את זה על השולחן שזו טענה אידיאולוגית, ואז זה בסדר, אני מקבל את זה, זה לגיטימי שאתה חושב אחרת ממני, או לא חושב אחרת ממני, לא משנה, אולי גם אני חושב כך. אבל...
נתקלתי במספר מאמרים שטוענים שעודף משקל קל, זה מעריך תוחלת חיים.
אוקיי.
לפי זה, זה לקחת את המשקל, זה לקחת את האנשים עם המשקל.
לא, אני חושב שהם התבססו עליך, לא אתה.
המאמרים האלה אומרים שעודף משקל קל.
הבנתי, הבנתי.
לא, זה קל. אל תעליב, שמואל, זה קל.
אגב, הטענה הזאת נובעת מטעות, וזה אגב דוגמה טובה, כי מה שקורה זה, הרבה מאוד אנשים בשלב החולי הסופי שלהם מאבדים משקל, ולכן ההגדרה ש...
אבל זה סימן, זה לא סיבה.
מי שיש לו קצת עודף משקל הוא יותר בריא, בגלל שלסטטיסטיקה נכנסו הגוססים.
כן, אבל אז זה לא חוכמה. זה כמו ש... זה כמו ש...
הם שורדים יותר טוב את המחלות, כי יש להם את הרזרבות האלה של האנרגיה.
לא, זאת טענה אחרת קצת.
אבל לצורך העניין, זה לוקח את כל האנשים שנחשבים היום כמשקל תקין, הופך אותם לחולים.
כן.
כי הם סובלים ממחסור של
כמה גילוגרם. זה ברור שזה... כל ההגדרות האלה, גם ההגדרות...
שאם לחץ דם נמוך מהנורמה, שלמה זה נורמה, סובלים יותר טוב ניתוחים. אוקיי? אז כעת, מה שקורה, זה משפיע מלחיוב על, על תוחלת החיים. אז, אז מה,
אז
מה,
אז מי זה החולה ומי זה הבריא?
וכאן השאלה, מה זה לחץ דם נורמלי?
והתשובה היא שאם אתה רוצה לחיות, אז יש הגדרה מה זאת מחלה. בוא נבדוק מה יביא לך לתוחלת החיים המקסימלית, בסדר? זו שאלה מדעית, ויכול להיות שבנסיבות חיים מסוימות דווקא זה עוזר לתוחלת החיים, אז זה אומר שזה מוגדר אבל מורכב. אין לי בעיה עם זה, זה מוגדר אבל מורכב. אני מדבר על בעיה מהותית. אני טוען שמחלה למשל, זה לא מסוג האומנות, שירה, ימין ושמאל וכל דברים אחרים. אני טוען שאין מושג כזה, מחלה. ימין ושמאל, אני טוען, יש מושג כזה. ההגדרה היא קשה, מורכבת, נדבר. אבל מחלה, הטענה שלי זה שאין מושג כזה. זה מושג אידיאולוגי. זה לא מושג מקצועי.
מה, רב עם הבת שלי?
כל דבר אתה רוצה לרפא.
יש טווח
טמפרטור. אתה רוצה.
זה הגדרה.
לא, בסדר, אין בעיה. לא, זה הגדרה מקצועית. מה שאתה רוצה לרפא, בסדר. זה לא הגדרה. תגיד לי, מה אתה רוצה?
רגע.
אז אין הגדרה.
הגדרה אוניברסלית
כזה של הסקאלה.
לא, אבל אני טוען שבימין ושמאל זה לא המצב. אני טוען שבימין ושמאל יש הגדרה אובייקטיבית אחידה אחת מורכבת, אבל אחת לא, זה בדיוק, זה מה שאני רוצה לטעון. עוד פעם, ברמה העקרונית אני מנסה לחדד על מה אנחנו מדברים, אתם מבינים? אני טוען, יש הבדל, יש מורכבויות של מורכבויות טכניות, יש אולי מורכבויות של מורכבויות מהותיות, אבל עדיין מאחוריהם יושב איזשהו מושג שיש לו משמעות. אני טוען שמחלה זה מושג מסוג שלישי, קטגוריה שלישית. אין דבר כזה. שם אני פוסט מודרני. אין מושג כזה. מחלה. מחלה זה שאלה, תשאל את הבן אדם אם הוא חולה או לא, לא את הרופא.
נרטיב.
כן, זה נרטיב. עכשיו, עוד פעם, נרטיב לא במובן המזלזל. בן אדם שרוצה לחיות, אני לא מזלזל. גם אני, שיגדיר מטרות שלו והרופא יעזור לו. אגב, במובן הזה, זה בדיוק כמו פסיכיאטריה, כמו פסיכולוגיה. גם שם בעצם הפסיכולוג אמור, זה כל הדילמה של פסיכולוגים שמטפלים בהומוסקסואליות. יש לי סטודנט, תלמיד שלי, שגמר, כאילו, הוא בא אליי ככה להתייעץ קצת בעניינים האלה. שר לו, הרב שר לו הוציא איזה מאמר, אתיקה למטפל, וזה מאמר מאוד יפה. בכל אופן, יש שם דילמה לא פשוטה, כיוון שההנחה הבסיסית היא שהפסיכולוג אמור לעזור לבן אדם לחיות עם מה שהוא. לא אמור לרפא אותו במובן הפטרנליסטי, כן, הישן. הפסיכולוג החדש זה פסיכולוג שאמור, ולכן ההומוסקסואליות בעצם, לטפל הומוסקסואליות זה מילה גסה אצל פסיכולוגים. כי זה אומר שאתה פטרנליסט, אתה אומר לו שזה לא בסדר ואתה רוצה לשנות את זה. התפיסה החדשה אומרת, אם אתה הומוסקסואל זה בסדר גמור, רק אם זה מציק לך, בוא אני אעזור לך לחיות עם זה. לא שאני ארפא את ההומוסקסואליות. אני לא מכיר רגע לשאלה אם אפשר לרפא, אלא מה, מה אתה מחפש? לא יעשו מחקר איך לרפא הומוסקסואל, כי לא צריך. האידיאולוגיה אומרת שלא צריך, אלא מה צריך לאפשר לך לחיות בשלום עם מי שאתה. אז זה בדיוק אתם רואים שזה בסך הכל מתן שירותים. אתה תגיד לי מה אתה רוצה, או מי אתה, ואני אנסה לעזור לך לחיות בשלום עם, עם מה שאתה. אני לא יכול להגדיר לך אם אתה חולה או לא. אתה צריך לבוא, כן? דוקטור, אני חולה, כמו הקששים, כן? אתה צריך לבוא לרופא, ואתה צריך להגיד לו אם אתה חולה או לא, לא הרופא. הרופא יכול עכשיו להגיד, אתה מרגיש לא טוב. אז זה המיומנות המקצועית שלי. אני אנסה להגיד לך למה אתה מרגיש לא טוב.
בלי בזה. זה גם תרופה. תרופה לאחד, זה יכול להיות סתם לשני.
נכון, תלוי מה אתה רוצה. נכון.
יש דברים כאלה של, נגיד יש לך סרטן כזה וכזה, מגבירים אותו, והטיפול...
אין בעיה, אבל אם אני רוצה למות, אז אני לא חולה. הסרטן זה הדרך שלי למות. מה הבעיה?
אני לא רוצה, אם תיתן לי את זה, אז אני אמשיך לחיות, וזה בדיוק מה שאני לא רוצה.
לא, אני חולה סרטן. אני חולה סרטן, בין אם אני רוצה...
מחלה יש לך.
לא, לא, יש לך הגדרה של סרטן, לא של מחלה. אם אני רוצה לחיות או לא רוצה לחיות, אני ברור שיש לי סרטן. זאת עובדה מדעית. אבל השאלה אם הסרטן הזה היא מחלה, זה כבר כן תלוי בשאלה אם רע לי עם זה או טוב לי עם זה. עכשיו לרובנו רע עם זה כמובן, אז לכן אנחנו מדלגים, עוד פעם, יש המון דברים שלמרות שהם סובייקטיביים, כולנו מסכימים עליהם, אז לכן זה נראה לנו שזה אובייקטיבי. אנחנו מדלגים על השלב של תגיד לי מה אתה רוצה, כי כולנו רוצים אותו דבר.
זה טוב או לא?
לא חולה, הוא בריא.
זה הגדרה של מצב.
מה, הגדרה של, גם גבוה זה הגדרה של מצב, למה גבוה זה לא מחלה? זה גם סטייה מהנורמה וזה הגדרה של מצב, כי אין לי בעיה עם זה שאני גבוה. זה הכל. יש מישהו שיש לו בעיה עם זה שהוא גבוה, או שהולך לפסיכולוג, או שהולך לסדום, שקצצו לו את הרגליים, לא יודע מה. ויטפלו בו, מחלה שלו. כי הוא הגדיר את זה כמחלה, זה מפריע לו.
ילד שקם בבוקר ואומר לאבא...
כל סטייה מנורמה זה מחלה? כל מצב פיזיולוגי אחר מהנורמלי זה מחלה? מה פתאום? יש אחרות שהיא אחרות רגילה, אז מה אם אתה אחר? אתה יותר כהה אור מאחרים, נגיד. אז זה מחלה? למה זה מחלה? אתה שונה, חריגות, ויש את הבסיס אורגני, אני מניח. אז מה? מישהו יגדיר את זה כמחלה? אם אתה מרגיש עם זה לא טוב, אז זאת מחלה, אז אתה תטפל בזה, בסדר, אני לא יודע, אבל אתם מבינים?
זה עושה פרדוקס אבל.
מה זאת אומרת?
כי ילד שקם בבוקר ואומר לאבא שלו שהוא לא מרגיש טוב והוא חולה והוא לא רוצה ללכת לבית ספר, צריך לשלוח אותו כי הוא בריא.
למה?
כי זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להרגיש לא טוב כי הוא לא רוצה ללכת לבית ספר.
בסדר גמור, נו. אז הוא רוצה לא ללכת לבית ספר, למה לשלוח אותו?
כי הוא בריא. רק ילד חולה שלו שולחים לבית ספר.
לא בריא, הוא לא רוצה ללכת לבית ספר.
כן, אבל הוא לא מרגיש טוב.
ילד בריא, הוא לא רוצה ללכת לבית ספר. אם הוא רוצה ללכת לבית ספר, אל תשלח אותו. כי הוא לא בריא בנפשו, צריך להשאיר אותו במיטה. כמו
גם מה זה פרדוקס?
וכמו העבריינים בהלכה שצריך להטרות בהם, הם צריכים להגיד כן ועל מנת כן אני עושה. אז אחד כזה הוכיח שהוא בלתי שפוי לחלוטין, אז ודאי שהוא פטור מכל עונש. זאת אומרת, הוא מוסר את עצמו למיטה במו ידיו. מה, הוא משוגע? אם הוא משוגע, הוא פטור.
אבל כנראה
זה דבר של בלתי שפוי. יש התשובה של משה פיינשטיין, זו תשובה מעניינת. דיברנו גם על זה פעם בשנה של השוטים. טוב, בכל אופן, אז אני אומר, זה דוגמה טובה, דוגמת המחלות, או למשל שאלה אחרת. זהו, אני מביא עכשיו דוגמאות כדי שנתרשם מהתחום, או מהאושר של התחום. כי אני חושב שהוא לא זכה מספיק לטיפול התחום הזה, אני לא מכיר כמעט טיפולים פשוט, של הגדרות ומה זה...
אני יכול לפרנס שנה
שלמה לפחות. מה? בקלות. אני חושב לכתוב על זה ספר פעם, אגב, זה לפרנס אצלי איזה שנה אולי. לא, באמת, כי זה תחום שהוא פרוץ, ובהמון מקומות יש התבלבלויות איתו, ולדעתי מאוד חשוב להבהיר את הדברים האלה, ואת הסוגים השונים, ולהבין, לא להרבב את הכל, הפוסט-מודרנים נורא אוהבים להרבב הכל. אין, הכל, שום דבר, הכל הזיות, הכל זה. הם מביאים דוגמאות שאולי בחלקן הן טובות, אבל מי אמר שכל הדוגמאות הן אותו דבר? יש מורכבויות מהסוג הזה, יש מורכבויות מהסוג הזה, יש מהותי, יש טכני, יש... צריך להגדיר דברים, זה לא... זה הרבה פעמים העצלות של מדעי הרוח, זה העצלות הפוסט-מודרנית. זה העצלות הזאת שאומרת, תראה, זה מורכב, אז כנראה אין דבר כזה. וזהו. ומבין כמה דוגמאות כדי להראות לך שזה מורכב, או כדי להראות שאין דבר כזה וזה. אבל זה לא מספיק. תעשה איזושהי עבודה יותר מסודרת. בכל זאת אנחנו מדברים פה על משהו. אתה לא יכול להגיד שאנחנו לא מדברים על כלום. תנסה לתת איזה שהם קווי מתאר כלשהם למה זאת שירה, או מה זאת אומנות, או מה. אתה לא יכול להגיד לי מה שמוצג במוזיאון. זה להרים ידיים, זה בדיחה. בשביל זה אני לא מחזיק אותך מרצה לאומנות, בשביל שתגיד לי את זה. אגב, כל המהלך הוא מהלך מבריק. גדעון אפרת יש לו יכולת אנליטית מאוד מרשימה. המהלך הוא מהלך מבריק, איך הוא בוחן כל הגדרה, זה מהלך חכם, זה לא, הוא איש חכם. רק המסקנה בסופו של דבר היא כזאת, אוקיי, אז נכנעתי. בעצם הוא הפך את סימן השאלה לסימן קריאה, כן? מה זאת אומנות? מה זאת אומנות? זאת אומרת, אומנות זה. זה מה שאתה שואל עליו, מה זאת אומנות. אז, ועם הכניעה הזאת אני מנסה להתמודד בסדרה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שלא צריך להיכנע. הוא במורכבות צריך לטפל בזהירות, אבל צריך לטפל.
יגידו לך שנכנעת גם בסיפור של המחלה.
יגידו, גם אני לא מסכים.
אני, כי זה מוביל, נגיד הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו כל המחלה אשר שמתי לו, מצרים לא עושים עליך. תודה רבה, מי צריך? אני דווקא כן רוצה מחלה.
אין בעיה, אין בעיה, הקדוש ברוך הוא יעשה לך את מה שאתה רוצה, זה המחלה. מחלה זה מה שאתה רוצה. הקדוש ברוך הוא הכתיף למצרים דברים שהם לא רצו, אז לכן הוא הכתיף להם מחלות.
זה דבר שאתה לא רוצה, לכן הקדוש ברוך הוא מודיע לנו.
ברור, אבל אם אתה רוצה לקצר חיים, אז אין לך בעיה עם זה, נכון? אני אומר עוד פעם, יש הבדל בין אובייקטיבי לבין בין סובייקטיבי. בין סובייקטיבי, נגיד עולם הצבעים, דיברנו קודם על הצבעים, כן, אם יש צבעים או אין צבעים. אז כולנו נגיד, נהיה אופטימיים, נגיד שכולנו רואים פה צבע אדום, ונגיד שכולנו רואים את אותו צבע, מה שאני קורא אדום, גם אתם קוראים אדום, שאין לנו דרך לבדל את זה, אבל נניח שזה נכון, אוקיי? אין לי דרך להגדיר את המושג אדום. והמושג אדום גם לא קיים במציאות, הוא קיים רק בהכרה שלי, אבל הוא קיים בהכרה של כולנו. אז זה אובייקטיבי או סובייקטיבי? אז זה המושג בין סובייקטיבי. זה לא אובייקטיבי, כי בעולם עצמו אין אדום, יש אורך גל. אבל זה בין סובייקטיבי, זה קיים אצל כל הסובייקטים. במובן הזה יש פה מימד אובייקטיבי. אז אני אומר, כיוון שכל בני האדם רוצים לחיות, כמעט כולם רוצים לחיות, למעט אלה שחולים שלא רוצים לחיות, אז אני אומר, אז רוב בני האדם רוצים, אנחנו כבר מדלגים על השאלה של הבן אדם, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה לחיות? מי שבא לרופא רוצה לחיות, כמובן, אחרת בשביל מה הוא בא. והרופא אמור לעזור לו למה שהוא רוצה. אז יש לנו איזושהי תחושה שבכלל אין פה שאלה ברקע, כי זה ברור, זה אובייקטיבי, אבל זה לא נכון. יש שאלה ברקע, רק ענינו עליה כבר. ברגע שבאנו לרופא, ענינו על השאלה. אבל עדיין ברקע יש שאלה. תמיד. עכשיו, יש מקומות שבהם זה יותר ברור. במקומות ההומוסקסואליות זה הרבה יותר ברור. כי שם ברור שזה שאלה אידיאולוגית ולא שאלה מדעית. בהקשר של שפעת או של סרטן, להבדיל, זה שונה כמובן. כי שם קשה להבחין בזה שיש פה משהו סובייקטיבי. כי כולנו רוצים לחיות. אבל סתם, בגלל שהתכונה של כולנו זה שאנחנו רוצים לחיות. עדיין ברקע יש את הרצון לחיות ברקע ההגדרה של סרטן כמחלה. אי אפשר להתעלם מזה. קל להתעלם מזה, אבל לא נכון להתעלם מזה.
אני לא יודע מה הסוס רוצה, אבל כשאני רואה שסוס בגיל כזה וכזה לא מסוגל לשחוק משקל כזה וכזה, כמו רוב הסוסים בגילו ומשקלו, אז אני הולך לווטרינר, והווטרינר לא שואל את הסוס מה הוא רוצה, אלא עושה לו בדיקת דם, לא יודע, מה שרופאים עושים.
למה? כי הווטרינר מטפל בך, לא בסוס. אתה רוצה סוס בשביל להשתמש בו, נכון? אתה צריך את הסוס, לא, אני אומר באמת, זו בדיחה. דייג אוהב דגים, עוד פעם הגששים, כן? אתה הולך לווטרינר לא בשביל הסוס, אתה הולך לווטרינר בגלל שאתה צריך את הסוס. אתה רוצה סוס שיעבוד לך. אז ברור, האינטרס שלך זה שהסוס יחיה, לא שהוא לא יסבול. אתה לא הולך לווטרינר כדי שהסוס לא יסבול. אתה הולך לווטרינר כדי שיהיה לך סוס לעבוד איתו. אז בסדר, שם הגדרת היטב, מה אתה רוצה? הווטרינר לא מטפל בסוס, הוא מטפל בך. לא, אמיתית, אני אומר, באמת. מי שהגדיר פה את הסוס כחולה זה אתה, לא הסוס. את הסוס אי אפשר לשאול, אז זה גם בעיה, הוא לא... אתה יכול
לומר שתקלה מכנית באוטו, זה גם כן...
טוב, האוטו הוא לא יצור...
אני לך מסך כי האוטו לא סוחב בעלייה, כן, או הסוס נכון. לא סוחב בעלייה,
נכון. דייג, אוהב דגים, ולכן הוא אוכל אותם, כן? זה אותו דבר, בדיוק. הוא אוהב נורא את הדגים, כן? אז... כמו שהסבא שלי אמר שהוא נורא אוהב בעלי חיים, בסיר. אז המושגים האלה זה מושגים שאני אומר, אפשר יהיה להאשים אותי שגם אני נכנע בתחום המחלה, אבל בוא נגיד, עומדת לזכותי החזקה שבתחומים אחרים אני לא נכנס. למה בחרתי להיכנע דווקא כאן? כי כאן אני באמת חושב כך, זה לא קנייה. לא, זה שהפוסט, אתם יודעים, גם אם אתם פרנואידים לפעמים רודפים אחריכם, נכון? זה כידוע. אז גם, אני שמעתי, פעם ייחוסו את זה לקיסינג'ר, אני לא יודע מי המקור, זו שאלה מעניינת מי המקור של הפתגם הזה. אני ראיתי את זה פעם בשם קיסינג'ר. אבל אני אומר, גם פה אותו דבר, זה שאתה רודף את הפוסט-מודרנים לא אומר שהם לא צודקים לפעמים. זאת אומרת, זה שהם טועים בהרבה מקומות, זה לא אומר. אתם יודעים, גם שעון עומד מראה את השעה הנכונה פעמיים ביממה. הוא שמראה, כן, בדיוק. אז כמעט לא, לא היחיד, גם שעון מפגר מראה, רק לא פעמיים ביממה. מראה פעם וחצי ביממה או משהו כזה. אתה עוקף, אתה יודע. שעון שממהר בקצב קבוע, זאת אומרת, תמיד דקה לפני הזמן, הוא לא מראה אף פעם את השעה הנכונה. אבל שעון שהקצב שלו שונה יראה תמיד שעה נכונה, רק השאלה באיזה תדירות. אז אני אומר, בהקשרים האלה אני לגמרי מקבל את הטענות שלהם, אבל זה לא פוסט-מודרניות, כי זה אמיתי, זה באמת שם. באמת אין דבר כזה מחלה. פוסט-מודרניות בעיניי זה לקחת משהו שבאמת יש משהו כזה ולהגיד שאין. זה נקרא פוסט-מודרניות. הם טוענים שבאמת אין גם שם, אבל פה זה כבר שאלה שאתה יכול לנסות להתמודד עליה. בוא אני אציע לך הגדרה ותגיד לי אם אתה מסכים או לא מסכים. בסדר, אז פה כבר אפשר להתמודד. אדרבה, אני גם מוכן להתמודד עם מחלה. מישהו שיציע לי הגדרה אובייקטיבית של מחלה, אני אקבל. אני לא מכיר הגדרה כזאת, שאלתי אנשים, גם פסיכולוגים, גם רופאים, מאלה שיצא לי לדבר איתם קצת העניין הזה, רובם לא מבינים מה אני רוצה, אבל אלה שהבינו מה אני רוצה, כן, בדיוק, אז צריך להיזהר, אם זה פסיכיאטר מחוזי, אז אסור לשאול את השאלה הזאת, יש לו סמכות להשפס בכפייה, אבל אלה שהבינו מה אני רוצה, הסכימו איתי. אז יש להם... חוסר יכול להיות בסיסי להבין דברים שתוקפים קצת את המקצוע שלהם לאנשים האלה. זה בעיה. כן, יש משהו שאולי לכולנו. טוב, אז אלה שאלות ההגדרה. עכשיו, מה זה אומר? כשאנחנו לוקחים את הפעולה הזאת של הגדרה, מה בעצם אנחנו עושים כאן? אז פה אני רוצה גם כן לתת כל מיני מאפיינים של פעולת ההגדרה. עכשיו, עזבתי את...
להגדיר הגדרה.
כן, בדיוק. להגדיר את המושג הגדרה או לתאר את המושג הגדרה. אוקיי? אז פה באמת, כשאנחנו רואים כיסא, ניקח את הדוגמה של עידו. אנחנו רואים כיסא, רוצים להגדיר כיסא. אנחנו לא מגדירים עצם. אי אפשר להגדיר עצם. עצם הוא פשוט פה כי הוא פה. אנחנו מגדירים מושג. תמיד. הגדרה מתייחסת למושגים, לא לעצמים. עכשיו, כשהעצם הזה הוא כיסא, פירוש הדבר שהעצם הזה הוא ביטוי מוחשי של המושג כיסא. יש מושג מופשט, שנקרא כיסא, בהנחה אופטימית שיש מושג מופשט כזה.
מה?
קבוצה או אידאה, כן, אני אגיע עוד מעט למושגים האלה. ולא, קבוצת כל הכיסאות זה המתמטיקאים, וזה הקשר של מתמטיקאים. מתמטיקאים מגדירים את המספר, נגיד אחרי ראסל שמגדירים את תורת הקבוצות בצורה מסודרת, אז מגדירים את המספר 3 למשל בתור אוסף כל הקבוצות שיש להם 3 איברים. זאת הגדרה אבסורדית ברמה הפילוסופית. כי המושג מספר זה לא אוסף של קבוצות, זה מין שטויות אלה. אוסף הקבוצות האלה זה, זה אוסף דברים שמבטאים, עומשים את המושג מספר 3. אבל מה זה המספר 3? המספר 3 זה לא אוסף של קבוצות, זה פשוט רק מתמטיקאים שיכולים להגדיר הגדרות כאלה, כי זה הגדרות שעומדות במבחן מדויק לגמרי, אתה יכול לבנות עליהם, זה בסדר, אני לא מאשים אותם, אבל צריך להיזהר מלקחת אותם ברצינות פילוסופית, זאת אומרת, זה לא הגדרה של מספר, זה הגדרה בשביל מתמטיקאים, זה הגדרה טובה. כן, בדיוק, על זה אפשר לבנות הוכחה ואפשר לעשות כל מיני דברים, אבל זה לא באמת הגדרה פילוסופית של מושג מספר. אז אני אומר, כשאני מגדיר מושג, אני אף פעם לא מגדיר אובייקט, אני מגדיר מושג. למה תמיד אנחנו חושבים שאנחנו מגדירים אובייקטים? כי אובייקט ממויין אצלנו תמיד דרך מושגים. מה שקראת הטלה קודם. כן? אנחנו בעצם מטילים אותו על עולם המושגים. יש לנו מושגים, אדום, גבוה, טוב לב, לא יודע בדיוק מה. עכשיו אני רואה בן אדם שהוא אדום, גבוה וטוב לב. אז אני אומר, טוב, זה כנראה אינדיאני שמן, או מין משהו כזה. אדום, גבוה, טוב, טוב, שמנים הם תמיד טובי לב, כידוע. אז לא משנה, אני עושה, לוקח אוסף של מושגים, ואני אומר, האובייקט הזה הוא ביטוי מוחשי, או התממשות של המושגים האלה. עכשיו, אם אני בר מזל, או אם אני יודע להגדיר טוב, וזה נגיע עוד מעט, ואז זה לא צריך להיות בר מזל, זה צריך להיות עם יכולת, אז אני יכול למצוא מושג אובייקט שמממש מושג אחד, לא אוסף של מושגים. כיסא, נגיד, אם אני מגדיר את המושג כיסא, אז הכיסא הזה מממש את המושג כיסא. האובייקט כיסא מממש את המושג כיסא. אם לא הגדרתי את המושג כיסא, אז אני אומר, הוא מממש את המושג של היות בעל ארבע רגליים, וגם את המושג של היות בעל משענת, והיות משמש לישיבה, והיות חום, והיות כל מיני דברים, ואז גם הוא מממש אוסף של מושגים. ההגדרה של מושג הגדרה של מושג פשוט, אז מושג פשוט. הגדרה של מושג מורכב זה לנסות ולקחת את אוסף המושגים שמתממשים באובייקט אחד, ומתברר שזה כנראה גנרי, זאת אומרת יש הרבה מושגים שבכולם מתממשים אוסף המושגים המיוחד הזה, ואז אני מייצר מושג חדש דרך הגדרה. אז עכשיו אנחנו מגלים עוד משהו, שההגדרה תמיד כמובן משתמשת במילים ובמושגים, היא לא רק מגדירה מושגים, היא גם משתמשת במושגים, ופה אנחנו בבעיה. ואז זה אומר, בדיוק, ואז זה אומר, השאלה היא איך אתה יכול להשתמש במושגים לפני שהגדרת אותם. אז מה תעשה? תגדיר גם את המושגים שבהם אתה משתמש. טוב, ובהגדרות ההן, באיזה מושגים תשתמש?
עצבים.
עצבים, כל הדרך עד למטה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה צריך לעבוד עם אוסף של מושגים שהם לא בני הגדרה. עוד דבר שהמתמטיקאים לא מודים בו. יש הלכות שהצדוקים מודים בהן. אז יש הגדרות שהמתמטיקאים לא מודים בהן. לא, אקסיומות זה משהו אחר, אני מדבר על הגדרות, לא על אקסיומות. המתמטיקאים מנסים באופן של להגדיר את כל המושגים. יש להם, לחלקם לפחות, אלה שאין להם מספיק מודעות פילוסופית, יש איזושהי תחושה שהמתמטיקה מגדירה את כל המושגים שלה עד הסוף. אבל זה לא יכול להיות דבר כזה. כיוון שאין דבר כזה להגדיר מושגים עד הסוף, כמתמטיקאי אתה צריך להבין את זה. בגלל שלהגדיר מושגים זה תמיד להשתמש במושגים אחרים, אז זה בהגדרה יהיה...
סוף הזה הוא אינסוף.
בדיוק. או מעגל. או מעגל. ולכן באמת קוויין רצה לטעון שאנחנו לא מגדירים באופן לינארי, אלא באופן מעגלי. יש רשת של מושגים, וכל המושגים האלה יש להם קשרים מאוד מורכבים ביניהם, וזה מעגלי. זאת אומרת, אתה יכול ללכת מסלולים על הרשת הזאת, אתה תצא מהמושג הזה, אתה תשתמש בחמשת השכנים הקרובים שלו, בנירס נייבור, הגדרה של נירס נייבור כזה, כן? תשתמש במושגים הקרובים אליו, אבל אותם אתה גם תגדיר באמצעותו. בסופו של דבר נוצרת אצלנו הבנה. כי האינטראקציה ההדדית, הרצוב השוב הזה, יוצר אצלנו הבנה של כל המושגים ביחד. זה לא בנוי באופן לינארי. אני יודע את המושגים האלה, ובאמצעותם אני מגדיר את בדיוק, מגדיר את המושג הזה, ואז אני מגדיר באמצעותו את המושג הבא.
זה ליצור יש מאין.
נכון, נכון. והטענה שלו שזה מה שאנחנו עושים, ויש בזה מידה רבה של צדק. פרקטית זה נכון. אתה יכול לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל פרקטית זה נכון. כשאני מגדיר לך מושג באמצעות מושגים אחרים, זה תלוי בפוקוס. כשאני שם את הפנס על המושג הזה, אז כל שאר המושגים מבחינתי משמשים אותי בהגדרה שלו. כשאני אשים פוקוס על אחד המושגים ההם, אז אני צריך להגדיר אותו, ואז שאני אשתמש בזה כדי להגדיר אותו. אבל בסופו של דבר זה יוצר אצלי איזושהי הבנה. זה תהליך בעל ערך, למרות שהוא בעייתי ברמה הלוגית. אבל זה תהליך בעל ערך, כי כך מבינים דברים. אתה שם פוקוס, במובן הזה אני חושב שהוא הוא מתאר נכון איך אנחנו עובדים. אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אבל עוד פעם, אבל אני חושב שההבנה שלנו עובדת בצורה, היום אנחנו יודעים את זה אפילו פיזיולוגית. המוח שלנו בנוי בצורה של רשת, נוירונים. אוקיי? רשת נוירונים אולי גם משקפת, אני חושב שגם איך שהיא עובדת, זה משקף הבנה שהיא באמת לא הבנה נקודתית, היא לא הבנה של מושג מושג, היא הבנה של מארג של מושגים. כשאתה מבין טוב איך הם קשורים אחד לשני, אז גם כל אחד מהם יוצא לך יותר מובן. עכשיו, בשביל לעשות את זה, אתה צריך ללכת על מסלול לינארי לאורך הרשת. אתה בוחר לך מסלול. אתה הולך מהסייט הזה, דרך הבונד, כן, זה יש רשת, זה צמתים, סייטס, ובונד. קשר, קו שקישור, מקשר את הסייטס השונים. עכשיו, אתה יכול לבחור מסלול. והגדרה זה לבחור מסלול. בסדר? לא תמיד מסלול לינארי, לפעמים מסלול בעיגול שמקיף נקודה, לא משנה, אבל להתמקד במשהו ולשים פוקוס עליו. אחרי זה אתה תבוא ממקום אחר, בסופו של דבר אתה רוצה להבין את הרשת. אבל להבין את הרשת אתה הולך על המסלול הזה, ואחרי זה על המסלול הזה, והם לפעמים מצטלבים וחותכים וזה, בסוף אתה מבין את זה. אז צריך להיזהר גם, לא לצפות יותר מדי מהגדרות. זאת אומרת, לא לצפות למילוגי לחיד ולינארי שמתחיל מאוסף של מושגים כאלה, כן, המתמטיקה, ובונה עליה את כל המושגים האחרים. זה אנחנו נחזור על עקבותינו וזה, אבל בסוף זה יצא יותר חד וברור. ובסופו של דבר המטרה של ההגדרה היא מטרה אינטלקטואלית, לא מטרה לוגית. אני רוצה להבין יותר טוב על מה אני מדבר, שיהיה יותר בהיר, יותר חד, אני יודע מתי זה כן ומתי זה לא. אם הדרך לעשות את זה עם מעגלית, אז בסדר. אגב, יש, אתם יודעים, במעגלים אלקטרוניים, בגלל שמעגלים לא לינאריים, אז במתמטיקה, כדי למצוא את הזרם ואת המתח בכל חלק של המעגל, הרבה פעמים אתה צריך להניח הנחה ולבדוק עקביות. כן? ולא לחשב, כאילו, להתחיל בהנחות ולעשות חישוב מלמטה למעלה, או מצד אחד לצד שני. אלא אתה מניח הנחה ואתה בודק את עצמך, ואם זה לא עובד, אז אתה מתקן קצת, ואתה... עכשיו, זה בדיוק הנקודה. אתה, אחרי שהגעת לפתרון, והפתרון הוא קונסיסטנטי, זאת אומרת, יוצא שזה מסתדר, כל הרשת מסתדרת, אז זה הפתרון הנכון, הבנתי.
אתה עושה באיתרציות, תכנות לינארית.
כן, בדיוק, אתה עושה איתרציות לפעמים, בסופו של דבר. עכשיו, אצל מתמטיקאים זה עדיין מסודר, כי מתמטיקאים תמיד לפני זה מוכיחים שיש פתרון יחיד. אז ברגע שהוכחת שזה עקבי, אז זה פתרון, והם הוכיחו שיש פתרון יחיד לסוג הזה, אז זה הפתרון. אבל אצל פיזיקאים לא מעניין אותם, אם זה עקבי, אז זה הפתרון. פעם בא אלינו מישהו מהטכניון, תת לנו קורס על משהו שלא היה מי שבבר אילן שייתן את זה. אתה זוכר? היית אז? בוריס שפירו מהטכניון. בא לדבר על דיאגרמות. הוא נתן קורס על דיאגרמות. אז באיזשהו שלב, וזה עושים, פיזיקאים עושים על כל צעד ושעל בדיאגרמות, אתה סוכם טור אינסופי. בסדר? נגיד לך סכום, ואז אינטגרל, איזושהי פונקציה. לא משנה, לא מי שלא... אז טוב, האינטגרל מתבדר. או הסכום מתבדר, לא משנה, אז אתה מחליף את הסדר. אתה מחליף, אתה מוציא את האינטגרל החוצה, עושה את הסכום, הסכום נהדר מתכנס, ואז אתה עושה את האינטגרל, וגם הוא מתכנס, הכל נהדר. ואני, כמי שלמד מתמטיקה אצל מתמטיקאים, באוניברסיטת תל אביב לומדים אצל מתמטיקאים, בהנדסה. לא עם מתמטיקאים, אבל המרצה המתמטיקאי. אז חצי. אז אמרתי, רגע, אבל אתה הוכחת שזה מתכנס בהחלט? כאילו, אי אפשר להחליף סיכום עם אינטגרל אם זה לא מתכנס בהחלט. צריך להתכנס בערכים מוחלטים בשביל שאפשר יהיה לעשות את זה. הוא לא מבין מה אני רוצה בכלל. אם יש תשובה, סימן שזו התשובה הנכונה, לא? אני יכול, הרי יש טורים, אתם יודעים, שאני יכול להראות לכם 1 פלוס 1 מינוס 1 פלוס 1 מינוס 1, אני יכול להראות לכם שזה מתכנס ל-0 או ל-1 או ל-2 או ל-10, כמה שתזמינו, כמה שאתם רוצים, גם מינוס 2 ושליש, או פי, מינוס פי בריבוע. לא חשוב, תגידו לי מה אתם רוצים, אני מארגן לכם את הטור הזה שהוא יוצא מינוס פי בריבוע. הנה, יש תשובה. הנקודה היפה אצל, אני סוטה היום קצת, אבל לא משנה, זה... עבודה מעגלית. אני מגדיר את ההגדרה באופן לא לינארי. אוקיי? כן, אז... מה שהוא רצה, הוא טען שם, אבל טענה מאוד מעניינת. לשבחו יאמר. הוא אמר, תראה, בפיזיקה הרי קורה משהו. אחד, לא קורה עוד מה. עכשיו, אם מצאת משהו שאתה יכול לחשב מתוך הדבר הזה, כנראה שזה מה שהפיזיקה עושה. עכשיו המתמטיקאים אחרי זה יבואו ויצטרכו להוכיח שזה באמת גם היה מוצדק וזה הפתרון הנכון, בסדר, אבל אני פיזיקאי, אני רוצה לדעת אם זה מתאר נכון את המציאות. אז אני אומר, מצאתי פתרון, האינסוף זה ודאי לא פתרון נכון, כי במציאות הרי זה עובד, יש פה משהו שהוא לא אינסופי. אז אני אומר, אז האינסוף הוא לא פתרון נכון, אז החלפתי ומצאתי פתרון שהוא סופי, וזה הסימן שזה הפתרון הנכון. זה ההגדרה האמפירית, זאת אומרת, זה הוכחה אמפירית. הוא צודק, אגב, הוא צודק, כי במציאות באמת אתה רואה, לא קורה פה שום דבר אינסופי, זה הכל סופי, זה בסדר. הוא לא צודק רק בגלל שיכולתי להראות לו עוד פתרונות סופיים אחרים.
זה מה
שאני אגיד. בסדר, בהנחה שיש רק שניים, אז הוא צודק.
זה לא מה שהיה פתאום.
כן.
מערכות בקרה, קריטריוני יציבות, אוטלוקוס.
כן, אותו דבר, אותו דבר.
אין להם הוכחה מתמטית, אבל באמת, הרבה פעמים שואלים, אז אתה עושה סימולציות או מראים להעביר משהו, דבר נוסף זה, נכון, זה ההתנהגות של... התנהגות של לחצים, תגובה של הגאים, כשאתה נמצא סביב מהירות הכל, לפי המשוואות שהוא מוקר, זה מתבדר לאינסוף. אז חשבו, לא יכול להיות דבר כזה, בטח את עושה, והם תוסעים התרסקו, עד שמצאו...
למרות שאני בטוח ש...
את חייפוך הגאים.
הם אולי התרסקו, אבל זה לא היה מגיע לאינסוף אם הם לא היו מתרסקים.
כן.
זה היה נעצר במיליון. לכן זה באמת לא מדויק. לא, בפיזיקה שום דבר לא מגיע למיליון. אבל זה הצדקה של הקירובים האלה, שמה שהולך לאינסוף בתיאוריה יגיע למיליון בפיזיקה. וגם מיליון מתרסק. זאת אומרת, אתה מבין? אז לכן זה הצדקה. למה? מעברי פאזה. אין מעברי פאזה במציאות. מעברי פאזה תמיד מניח אינסוף חלקיקים. אין מערכת עם אינסוף חלקיקים. אבל יש מעברי פאזה במציאות שהם רכים, הם לא שפיץ, הם לא חדים. מנוזל, למוצק, או ממצבים תרמודינמיים שונים. בתיאוריה המתמטית יש אינסוף חלקיקים והכל חד. זה נחתך עם נגזרת שנשברת. זאת אומרת, זה נראה ככה הפונקציה. בחיים זה נראה ככה. כן, תמיד, הפיזיקה תמיד מעגלת את הפינות של האינסופים ושל האי-רציפויות וכדומה.
כן, אבל אם אתה מתעלם מזה, בקומקומים מודרניים עם ללא גוף חימום בפנים, אתה שומע הקולות האלה בפנים, זה בגלל קריסה של הבועות. עכשיו אם אתה מתעלם מהדברים האלה, אתה מקבל בעוד קורות.
אתה אומר לי שהמודלים המתמטיים הם ישימים למרות שהם לא מדויקים. אני מסכים, אין בעיה, אני מסכים לגמרי. טוב, ההגדרה של המושג ההגדרה מיוחסת לאריסטו. אני מתחיל קצת בצורה טיפה יותר מסודרת. זאת אומרת, כשאנחנו מגדירים משהו זה תמיד הולך עם סוג ומין. זאת אומרת, כשיש אתה רוצה להגדיר בן אדם, זאת אומרת, זה חי מדבר. החי זה הסוג, שהבן אדם זה אחד המינים שבתוך הסוג, כן, סוג זה משהו יותר רחב מאשר מין, כן, הסוג מחולק למינים, אוקיי? אז כשאתה רוצה להגדיר משהו, אז אתה צריך להסביר לאיזה סוג הוא שייך, ובמה הוא נבדל מהמינים האחרים שבאותו סוג. זה המושג ההגדרה לפי אריסטו, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע אם כל ההגדרות עומדות במבחן, בהגדרה האריסטוטלית, אבל כך בדרך כלל מקובל להתייחס למושג הגדרה הבסיסי. כשאנחנו נדבר על הגדרות מורכבות, אז נצטרך לשאול את עצמנו האם זה זה. מושג שירה וימין ושמאל וכל מיני דברים כאלה, ואומנות. מה אנחנו רואים פה? מה אריסטו עשה פה בעצם? כשאני רואה, נגיד, בן אדם, אני אומר, זה חי מדבר. אז תבינו שמה שעשיתי פה בעצם, זה איזשהו סוג של הפשטה. בכמה מישורים. א', הבן אדם זה גם יצור עם שתי רגליים. אפשר גם להגדיר את זה. רגליים, שתי ידיים ואף. אבל אני מחליט שזה שהוא חי ומדבר זה יותר מהותי. נכון? מאשר זה שיש לו שתי רגליים. למרות שגם זה שיש לו שתי רגליים זה נכון. אבל זה יותר מייחד, זה יותר משמעותי. זה אגב גם במלאכות שבת. אולי זה גם דוגמה ששווה לטפל בה. אולי, זה לא חשבתי על זה. אולי נטפל גם במלאכות שבת. מלאכות שבת יש דיונים מאוד מרתקים על המושג הגדרה. איך אתה מגדיר מה זה אב מלאכה, איך אתה ממיין את המלאכות, ושם הגמרא בתחילת בבא קמא אומרת, אך דאב במשכן חשיבה קרי לאב, אך דלא אב במשכן חשיבה קרי לתולדה, או וחשיבה או בלי וחשיבה, זה גרסאות בתוספות שם וכו'. עכשיו, מה זה אומר החשיבות שם? אז אני פעם, כשלימדתי את הנושא הזה, אז יצא לי שחשיבות יש לה שתי משמעויות בהקשר הזה. חשיבות פירושו מיוחדות ומשמעותיות. שני דברים שונים. זאת אומרת, אם המלאכה היא משמעותית, היא עושה שינוי משמעותי של המצב. זה היה קודם ככה. ועכשיו זה השתנה מהותית, לא סתם מזזתי את זה מפה לפה. זה לא שינוי מהותי, זה שינוי, אבל זה שינוי מהותי. אז אני לא מגדיר את זה כמלאכה. זאת לא מלאכה משמעותית. אבל יש עוד נקודה, ייחודיות, לא משמעותיות. ייחודיות פירושו, במה זה שונה ממלאכות אחרות. עכשיו יש מלאכות שהן מאוד ייחודיות, אז אני מגדיר אותן כאב. מלאכות אחרות הן נורא משמעותיות, אבל אני לא אגדיר אותן כאב נפרד, כי הן דומות למלאכות משמעותיות אחרות. הן לא מספיק ייחודיות כדי להיחשב אב נפרד. אתם מבינים שמה שעומד מאחורי זה, זה בדיוק הסוג והמין. נכון? כשאתה רוצה להגדיר את המושג מלאכה, המלאכת בורר. אתה רוצה לשאול את עצמך, האם בורר זה אב מלאכה? אתה צריך לבדוק שני דברים. א', האם בורר יוצר שינוי משמעותי? זה שווה להגדיר אותו כמלאכה. ב', האם הוא מייחד קטגוריה לעצמה מול השינויים המשמעותיים האחרים, מול אבות המלאכה האחרים? אוקיי? שתי בחינות אני צריך לעשות. שזה בדיוק הסוג והמין. זאת אומרת, להבין מה המשמעותי בו, לאיזה סוג הוא שייך, הוא, 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 הוא חי, הבן אדם. זה הסוג. הוא גם שייך לקבוצת האובייקטים שנמצאים בין מטר וחצי או בין מטר עשרים לשניים וחצי. זה גם, אבל אף אחד לא יגדיר את זה כתכונה מהותית. למה לא? כי אנחנו החלטנו שזה לא מהותי. בסדר? יש פה איזשהו סוג של בחירה, מה משמעותי בעיניי ומה לא. ואחרי זה אני צריך אבל להבין גם, בסדר, אבל יש גם עוד יצורים חיים, בהמות, בעלי חיים, אחרים וכו'. אז אתה צריך להגדיר, אז יש פה כמה מינים לסוג הזה של החי. אז אתה צריך להסביר מה מייחד את המין הזה מול שאר המינים של אותו סוג. ואז הגדרת את ההגדרה. בסדר? משמעותיות וייחודיות. ואז הגדרת את הדבר. זה בעצם הגדרה צריכה להגדיר, להכיל את, את המשמעויות של המושג ואת הייחודיות שלו. אוקיי? זה בעצם מה שאריסטו אמר. עכשיו צריך להבין מה זה אומר. זה בעצם אומר שכשאנחנו מסתכלים על, אנחנו לא מסתכלים אף פעם על מושג, אנחנו מסתכלים על אובייקט. אני רוצה להגדיר מה זה חמור, אני לא מסתכל על אידיאת החמורות, אני מסתכל על חמורים. אוקיי? עכשיו אני אומר לעצמי, אוקיי, אבל חמור יש לו המון מאפיינים. וכל מאפיין כזה הוא הפשטה. החמור הזה הוא חום, יש לו ארבע רגליים. אולי הוא בהמת עבודה טובה או לא טובה. יש מאפיינים יותר מוחשיים, חום, אז אני יכול לראות. דיברנו קודם על חום, אולי זו דוגמה טובה, אבל יכול לראות, לא משנה, יש לו צבע מסוים, יש לו ארבע רגליים, זה מה שאני יכול לראות. אבל יש מאפיינים יותר דקים, יש מאפיינים שהם הפשטות, שהם לא, הם לא משהו שאני רואה אותם באופן פשוט, טוב לב או כל מיני דברים כאלה, אני חש בזה באופן עקיף. זה לא משהו שאני יודע לצפות בו באופן ישיר. אבל עדיין זה גם אובייקט, או זה גם הפשטה שאותה אני צריך לעשות. אחרי שאני עושה את ההפשטות האלה בעצם על הרבה מאוד אובייקטים, אני עובד בשני כיוונים. אני עושה את ההפשטה, אני הולך מהאובייקטים אל המושגים, כי הרי את המושגים כשלעצמם קשה לי להכיר, אני רואה אותם דרך האובייקטים. אני רואה שיש דבר כזה צבע חום, איך אני רואה את זה? אף פעם לא ראיתי את הצבע החום כשלעצמו. אני רואה עצמים שהם חומים, בסדר? או עצמים שהם בעלי ארבע רגליים, אז אני מבין שיש תכונה כזו של להיות בעל ארבע רגליים. אוקיי? אז זה הפשטה מהאובייקטים למאפיינים. אבל אחרי זה יש עוד צעד שאומר אני חוזר מהמאפיינים אל האובייקטים. וזה צעד מעניין. למה? כי הוא לא צעד טריוויאלי. הוא לא צעד טריוויאלי, שתחשבו למשל על מדינה דמוקרטית. אני מסתכל על מדינה, ואני צריך לעשות הפשטות כדי להחליט האם היא מדינה דמוקרטית או לא. בשביל זה אני צריך להגדיר את המושג דמוקרטיה. המושג דמוקרטיה מורכב מכל מיני מאפיינים. שלטון מתחלף אחת לכמה שנים, זכויות אזרח, האזרחים בוחרים, הפרדת רשויות, לא משנה, כל ההגדרות שאנחנו נרצה להגדיר בדמוקרטיה. כל אלה זה מושגים מופשטים, כמובן. אז אני עושה הפשטה. אחרי זה אני צריך להחליט איזה מהמושגים המופשטים הם מהותיים למושג מדינה דמוקרטית. כל מדינה דמוקרטית זה גם מדינה של יותר ממיליון תושבים. עובדה היא שזה ככה, נדמה לי, או לא משנה, תורידו אם אתם רוצים, לא חשוב. אבל אני יכול גם תלגע, אבל זה לא מהותי לדמוקרטיות של המדינה הזאת, נכון? אז זה אני לא מכניס, למרות שגם זה מאפיין קיים שם, זה לא מאפיין מהותי, אז הוא לא ייכנס להגדרה. אז אני צריך להחליט איזה מהמאפיינים הם מהותיים להגדרה, אבל יותר מזה, אני צריך גם להחליט איזה אוסף של מאפיינים מייצר מושג. זה כתבתי בספר, יש סיפור גאוני של בורחס, שנקרא קלן אוקבר טרטיוס, משהו כזה, או בסדר הפוך, אבל אלה שלושת המילים, כך נקרא הסיפור. והוא מספר שם על איזה כוכב שנקרא קלן. כמובן, זה הכל המצאות בדיוניות מטורפות כדרכו של בורחס. הוא היה גאון, בורחס, הסופר היחידי שאני יכול להגיד בלב שלם, שהוא פשוט גאון עם דיפלומה, אין, לא סופר מוכשר, לא יודע, פשוט גאון, זה בורחס, אני לא מכיר עוד סופר, אפשר להגיד עליו את זה בצורה, לא, אני מכיר מספיק, אבל מי שאני מכיר. אז הסיפור הזה הוא אחד הדוגמאות המדהימות לגאוניות שלו, באמת, אני ממליץ לקרוא אותו. תלן אוקבר טרטיו, זה בקובץ בדיונות שתרגם ברונובסקי ז"ל, יורם ברונובסקי, אז אחד הסיפור הראשון נדמה לי, הוא אחד הסיפורים הראשונים בקובץ הזה, נקרא תלן אוקבר טרטיוס. ממליץ מאוד לקרוא את זה. מה זה סיפור? זה בידיון, זה לא סיפור, זה סוג של בידיון. לא קורה שם הרבה, זה מין איזה, הוא מתאר משהו בצורה מטורפת כזאת. אז הוא אומר, בכוכב הזה זה כוכב של אידיאליסטים, אידיאליסטים פילוסופיים, אני מתכוון. אידיאליסטים פילוסופיים זה אנשים שלא מאמינים בקיומם של ישים, הם טוענים שאין עולם אובייקטיבי, הכל זה רק תוצאות, זה רק מושגים בהגדרות שלנו. לא מכירים בעולם, סוליפסיסטים קוראים לזה לפעמים, כן? שלא מכירים בקיומו של עולם אובייקטיבי. בראשם עומד ברקלי, בישוב ברקלי, כן? שהוא היה כזה, הוא היה אידיאליסט, אמפיריציסט אידיאליסט, צירוף מדהים. בכל אופן, ואז הוא מתחיל לתאר את השני חלקי הכוכב, הוא משתולל שם לחלוטין, לא משנה, שני חלקי הכוכב, ומצאו שם איזה כתבים שמתארים מה קורה בכוכב הזה, ויש מזימה שלו להשתלט על כדור הארץ של הכוכב הזה, כמובן בעיני אנשי הכוכב הזה כדור הארץ לא קיים, כמו שגם הכוכב שלהם לא קיים, זה הכל רק מזימות שיהיה להם סרט בראש להשתלט וכו', כן, מבחינתם. הרי אין עולם באמת, אין יקום. בכל אופן, אז הוא אומר, במילון שלהם, וזה החלק הכי גאוני בסיפור הזה, במילון שלהם אין בשמות עצם. יש רק פעלים. כי הרי אין ירח. הירח לא קיים, יש רק תחושת ירח, יש הכרה של ירח. אז בשפה שלהם, כשהם רוצים להגיד הירח עלה מעל הנהר הזורם, אז הם אומרים, התיירח מעל הזרימה הנמשכת.
הכרה יש?
לא, אל תתווכח עכשיו עם אידיאליסטים, גם אני לא מסכים איתם. הם אומרים שאין שום דבר, כן, יש סרטים רצים לי בראש. סרטים רצים לי בראש.
מה זה בראש?
אני רואה סרטים. אין ראש. אני רואה סרטים, אני מתאר סרטים שאני רואה.
זה לראות?
לא, זה הסרט, הסרט בהכרה. לא, אין בעיה, אני אומר, אין, לא, כלום אין. אין כלום. יש את הסרטים שעליהם אני מדבר.
שם שעת הזריחה, אלא שעת ההזדרכות.
כן, בדיוק. ואז מתי אתה חווה הזדרכות? בדיוק, אין זריחה באמת. אבל תבינו שהיישום הלשוני הוא גאוני. זאת אומרת שהוא אומר אין שמות עצם בשפה שלהם, אלא רק פעלים. עכשיו הוא אומר יותר מזה, בחלק הדרומי של הכדור, טלן, יש, הם מצאו מילון של השפה של החלק הדרומי, הדיאלקט של החלק הדרומי, ושם יש אובייקטים.
לא.
יש אובייקטים, אפשר להוסיף, עכשיו זה פתוח, זה נהדר, זה באמת, זה פותח פתח נפלא להשתוללות. זה תרגיל נהדר לפורים, דרך אגב, אולי אני אעשה עם זה משהו לפורים. אז הוא אומר, למשל, יש אובייקט, בחלק הדרומי דווקא יש אובייקטים. אחד האובייקטים זה הענן שאף בשמיים עם צריכת הציפור במרחק. זה אובייקט אחד. איזה אובייקט זה כאילו? מה הבעיה? אני מחבר כמה דברים, כמה מאפיינים, ואני יוצר מזה מושג מורכב, עננות עם צריכת הציפור במרחב. זה בעצם אני אומר, למה להגדיר את אוסף המנחזור למדינה הדמוקרטית? למה להגדיר, זו פרשנות שלי לסיפור, אבל אני חושב שברור שלזה הוא התכוון. למה להגדיר את המושג מדינה דמוקרטית דרך אוסף המאפיינים הזה? את שלטון מתחלף, זכות בחירה של אזרחים, זכויות האזרח, הפרדת רשויות, לא יודע ממה, תעצפו כמה מאפיינים, לא משנה, וזהו. למה לא להגדיר מושג חדש? אוסף כל המדינות, אוסף כל האובייקטים שהם חומים, הם מגודל 3 מטר ומעלה, והם נמצאים בגובה של 800 מטר, 800 רגל באוויר ומעלה, והם נחמדים.
אין בעיה.
אוסף כל המאפיינים האלה נקרא להם, לא יודע מה, צ'יזבטרונים.
ואז מה?
בסדר? וזהו, ואני רוצה להגדיר את המושג הזה.
אז מה? לדמוקרטיה יקראו צירוף אחר.
או, אז עכשיו השאלה בעצם, האם המושג דמוקרטיה הוא פיקציה נוחה, וכאן אנחנו חוזרים לאותה שאלות דומות לשאלות שדיברנו בסדרה הקודמת. האם הוא פיקציה, כמו שאתה מניח, ואני לא מסכים איתך, שאתה מניח שזאת פיקציה נוחה, אנחנו אוספים אוסף של מאפיינים שהתקבצים הרבה פעמים ביחד, ובוא ניתן להם שם אחד כדי שיהיה נוח לטפל בזה. או לחילופין, הצעה אלטרנטיבית, שאנחנו בעצם טוענים, יש מושג כזה שנקרא דמוקרטיה, ואלה המאפיינים שלו, זה מושג מהותי.
כן, קוראים לו, יש מושג כזה. הענן שטס לו בשמיים, לא, זה אבל קורא, הענן שטס... קוראים דמוקרטיה, בדיוק
לא,
לזה.
לא, לא, הענן שטס בשמיים אין מושג כזה, זה סתם אוסף של מאפיינים. אתה יכול לאסוף אותם, תעשה מה שאתה רוצה. זה מחלה. זה המושג מחלה. המושג מחלה זה אוסף של דברים שאין להם באמת הגדרה אמיתית, אבל לצורך הנוחיות של השיחה, כדאי להשתמש במושג הזה, זה נוח להשתמש, בי זה קשה לדבר. אוקיי? אז זה בסדר. זה מושגים פיקטיביים שאנחנו מגדירים אותם לצורך השיחה. כאן אני מסתכל על המושג הגדרה, וכך מסתכלים על זה בכותב הדרומי של טלן, או באגף הדרומי של טלן, שההגדרה זה בסך הכל קונסטרוקציה שרירותית, אוסף של מאפיינים, שאני עושה להם הטבלה במושגים של קריפקה, קריפקה טען שככה מייצרים, קריפקה יהודי אורתודוקסי אגב, משתמש במונח הטבלה, זה מאוד מעניין, בשביל להגדיר מושג, כשאנחנו מגדירים מושג שכולנו מבינים אותו, איך עושים את זה? עושים לו הטבלה, זה תהליך שרירותי. זאת אומרת, כולנו, הנה, התינוק הזה קוראים לו מוישה. ומעכשיו כולנו יש, אין פה שום דבר מהותי בתינוק הזה שמחייב לקרוא לו מוישה. אפשר היה לקרוא לו גם שאול, כמו קריפקה, או משהו אחר. לא חשוב. בסדר? אבל אנחנו התבלנו אותו, וזהו. הוא מתייחס להגדרת המושגים כהתבלה, כאקט שרירותי. המושג לא מתאר משהו אמיתי. אין אידאות, נגיד, הוא לא אפלטון במובן הזה. אין אידאה אפלטונית של הסוסיות. אלא הסוסיות זה אוסף מאפיינים. נוח לנו לדבר על זה, כי זה הרבה בעלי חיים יש להם את אוסף המאפיינים האלה, הסוסים, מה שאנחנו קוראים. אז נוח לנו לדבר על סוסיות. אנחנו אומרים על סוסיות, אבל אין באמת מושג של סוסיות. יש אובייקטים, סוסים, אבל אין את המושג סוסיות. ובאותה מידה אין את המושג מדינה דמוקרטית. זה לא מושג אמיתי, זאת פיקציה מועילה. בסדר? זאת הטענה הקונבנציונליסטית בעצם. מה שאתה ביטאת קודם. זה קונבנציונליזם. אנחנו קונבנציה, אנחנו מסכימים בינינו, וככה מטבילים מושגים. יש את ההגדרה, ההתייחסות האסנציאליסטית, המהותנית, שאומרת, לא, מושג מדינה דמוקרטית, אם הוא לא היה, היה צריך להמציא אותו. כי יש אידאה כזאת, והיא רק לא התממשה עד, לא יודע מתי, עד לפני 200, 300, 500 שנה, מתי שנולדה הדמוקרטיה, תחליטו לבד. אבל עד אז היא לא התממשה, אבל היא הייתה אי שם בעולם האידאות. ובאיזשהו שלב היא גם התממשה. כמובן, לפני שהיא התממשה, אולי לא יכולנו לדעת עליה או להכיר אותה, בסדר, היה צריך איזו אינטואיציה טובה כדי להבין שיש פה משהו לממש. אבל זה לוחד משהו אמיתי, המושג דמוקרטיה. זה לא צירוף, זה לא מקבץ אותם באופן שרירותי, את אוסף המושגים האלה. יש איזשהו קשר מהותי בין שלטון מתחלף, זכויות אזרח, הפרדת רשויות. זה לא במקרה אספנו את אוסף המאפיינים האלה. למה לא נגיד אוסף כל המדינות שנמצאות במרכז יבשת, שיש להם מעל 2 מיליון תושבים, ויש מעליהם ורודים. בסדר? אנחנו נקרא לזה היפוקרטיה. בסדר? זהו. אפשר להגדיר גם את זה. ההגדרות סובלות הכל. אבל אלה הגדרות שהן הגדרות פיקטיביות, מועילות או לא מועילות. במקרה הזה זה כנראה לא מועיל, אז לא נשתמש בזה, לא נעשה דבר כזה. כזה מועיל, כן נעשה. יש כאלה שמבינים שכל ההגדרות הן כאלה. והם אריסטוטלים, לא אפלטונים, להפוק הם מהאפלטונים. האפלטוניסטים מאמינים שיש אידאות, יש משמעות, הדברים שאותם אנחנו מגדירים, יש דברים כאלה. ההגדרה מנסה לצלוף למשהו, לקלוע למשהו. היא לא משהו שאני יוצר אותו, היא משהו שאני חושף אותו. לעומת זאת, האריסטוטלים מבין שזה קטגוריות אנושיות, הקטגוריות נמצאות בנו. ואנחנו מיישמים, דרך הקטגוריות האלה אנחנו מגדירים דברים. אריסטו, כשהוא התייחס להגדרה, מבחינתו, זאת הייתה קונסטרוקציה שלנו. זה לא חשיפה של משהו אמיתי. אוקיי? אז במובן הזה אצל אריסטו ההפשטה זה הפשטה שהיא הליך מחשבתי, ואצל אפלטון ההפשטה זה הליך הכרתי. אני מנסה להבין מה עומד מולי, להכיר מה עומד מולי, לא שאני עושה עבודה פנימית בתוכי ועושה הפשטות, יוצר מושגים בתוכי. זה לא עבודה חשיבתית, זה עבודה הכרתית. אוקיי? אז זה שתי צורות ההתייחסות, וזה ילווה אותנו גם בהמשך, כי גם זה קשור לפוסט מודרניות. כי הפוסט מודרניות בדרך כלל גם אומרת שאין מהויות. זה בעצם, אנחנו מגדירים מושגים לפי מה שנוח לנו, וזה הגדרות יישומיות, יש להם ערך יישומי, אבל הן לא לוחדות שום דבר מהותי. מישהו אחר יגדיר אחרת, וזה בסדר גמור, בדיוק כמו הגדרות שלי. אין מה להתווכח על הגדרות. אני טוען שיש מה להתווכח על הגדרות. תמיד אומרים, על הגדרות אין מה להתווכח. לא נכון, יש מה להתווכח על הגדרות. יש מי שמגדיר נכון, ויש מי שמגדיר לא נכון. ומתמטיקאים יזדעזעו כשהם ישמעו את זה. כי מבחינתם, הגדרה זה קונסטרוקציה. אבל לא נכון. הגדרה צריכה לקלוע למשהו. וזה מחזיר אותי לנקודה שבה פתחתי, שמי שטוב בהגדרות, והוא מציע הגדרה לתופעה מסוימת, אנחנו כולנו מבינים שהוא תפס פה משהו. זאת אומרת, הוא הגדיר נכון. משהו שאנחנו לא הצלחנו להגדיר. וזה איזושהי אינדיקציה לזה שההגדרה כן אמורה לקלוע למשהו. הגדרה זה לא קונסטרוקציה שעומדת באוויר. תגדיר, אין בעיה, מה שאתה רוצה. אם הגדרת, אז הגדרת. מה יש להתווכח? הגדרה צריכה לקלוע למשהו, וזו נקודה מאוד חשובה, ואנחנו נדבר עליה גם בהמשך. טוב, אני רואה שהיום...